שלום לכולם. אנחנו נמצאים בעיצומה של אחת הדרמות התנכיות הגדולות ביותר. שאול לא ממלא אחר המצווה המיוחדת שהוא עצמו צווה. מצווה ישירה. לך תעשה את הדבר הזה. והגענו נתחיל מפסוק י', הגענו שם ממש לתיאור שהקדוש ברוך הוא מודיע לשמואל על מה שהתרחש. אני רוצה גם אם לחזור, זה טיפה לחזור, אבל בואו נדגיש שזו הדגשה חשובה מאוד. פסוק י', פרק ט"ו בשמואל א', פסוק י'. ויהי דבר אדוני אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ודבריי לא הקים. וייחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. כן, הביטוי ויחר בתנך, אם תבדקו, יש לו קונוטציה של כעס, ויחר אפו, כך וכך, אבל ויחר ל, ויחר אפו זה כעס, אבל ויחר ל, ויחר לדוד מאוד, ויחר ל, דוד מופיע פעמיים, ויחר היטב חר הלך אצל יונה, זה הכוונה צייר, זה צער גדול, זה לא כעס, אלא זה צער. מה הצער הגדול של שמואל? לשמוע שמעשה ידיו טובעים בים, מעשה ידיו התקלקלו, מצער אותו ביותר. איך לא הצלחתי? כן? זה גם הרגשת תסכול, זה גם הרגשת אחריות. אני אנה גרמתי, לא חינכתי אותו כמו שצריך. וישכם שמואל, כן, הוא בוכה כל הלילה, צועק אל השם כל הלילה. מה יש לצעוק אל השם כל הלילה? כמו משה בחטא העגל, כמו משה בחטא המרגלים, כך שמואל. פה, דיברנו על זה אגב, אם אתם זוכרים, כשלמדנו את פרק י' ב', אז הראיתי לכם ששמואל נמצא ברשימה אחת עם משה, וכאשר ירמיהו גם הוא צועק אל השם, שהוא מקבל נבואה מאוד קיצונית שהכל הולך פה להיחרב, על הבצרות זה נקרא פרק י' ד' בירמיהו. ואז הקדוש ברוך הוא פרק ט"ו בספר ירמיהו, הוא פותח את הרשימה ואומר לו ככה, גם אם יעמוד לפניי משה ושמואל, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. מצד אחד הוא כאילו אומר לירמיהו, אל תתפלל, לא יעזור, אני לא שומע את התפילות שלך. הוא אומר, אל תיקח את זה אישית. גם אם משה ושמואל היו מתפללים פה לפניי, לא הייתי שומע להם. אז קודם כל זה נשיקה לירמיהו, אתה כמו משה ושמואל, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, וירמיהו, צריך להוסיף שם, וירמיהו גם הוא עוד לא נולד אז, עוד לא היה בזמן תהילים. וזה בעצם אומר שהכוח הזה, התפילה של שמואל, שהוא מתפלל גם על ישראל, גם כשהם אינם ראויים לכך. הוא יודע בעליל שהקדוש ברוך הוא ניחם על שמואל, על שאול, לא רוצה אותו יותר, מפטר אותו, אולי אפילו יותר גרוע מזה. אסון גדול יקרה פה, והוא עומד בפרץ. הוא מנסה בכל כוחו לעצור את זה. כל הלילה הוא מתפלל, צועק אל השם כל הלילה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר. גם זה אגב דבר מדהים. השם לא שלח אותו. אז זה לא דיברנו בפעם השונה שלמדנו עכשיו בחזרה. אתם רואים, אין בית מדרש ולא חידוש. חוזרים עוד פעם, גלים עוד נקודה. זה מאוד מעניין, כאילו זה ביוזמה אישית. אגב, למה אני חופר בעניין? כי בגישות של הפרשנות החילונית, הם תמיד עונים ששמואל זה דוגמה קלאסית לתיאוקרטיה. תיאוקרטיה כאן השלטון של הדתיים. השתלטו הדתיים על המדינה, יהיה פה תיאוקרטיה. הרבנים יחליטו מה עושים, אוי ואבוי. והתוספת של הדבר, זה נכון, שמואל מנסה להנהיג מדינה על פי משפטי התורה, על פי הלכה. אבל מה שהם מוסיפים ואומרים, ולכן הוא לא נתן צ'אנס לשלטון החילוני. מי זה השלטון החילוני? שאול המלך, מסכן. האשימו אותו בתור לא דתי בעליל. כאילו, בוא להגיד, זה קצת עונשו, הוא זכה בזה ביושר, אתה לא עשית את רצון השם, אז פוסלים את כל מה שאתה עושה. לא מגיע לו, הוא איש צדיק גדול. אבל ההחלקה הזאת היא מדהימה, זאת אומרת, אני אומר, כנגד הדיבור הזה של הפרשנים החילונים, שאומרים הוא חיפש אותו, הוא הכשיל אותו, הוא לא נתן לו צ'אנס, פה רואים בדיוק להפך, הוא צועק אל השם כל הלילה, הוא פונה אליו, הוא מנסה לבדוק מה קרה שם בכלל. והשם לא שלח אותו לשם. זה נגמר, רק מודיע לו, זהו, ניחמתי. שמואל ביוזמתו הולך לקראתו, וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לי שמואל לאמור, בא שאול הקרמלה, והנה מציב לו יד. ורק תזכירו לי אם על זה דיברנו, מה הוא מחפש בקרמל. לא דיברנו על זה. לא זוכרי. אז בואו נתעכב על זה רגע. על נבל הקרמלי. דיברנו על נבל הקרמלי. שהוא בעצם בא להראות לנבל, וזה מסביר למה הוא קשל, ומה הוא קשל, שהוא הולך להראות לנבל, אותי שלח השם, למשוך אותך למלך, ואותי שלח השם, הוא אומר, אותי שלח השם, למחות את זרעו של המלאק. מה זה אומר עליי? שאול. מה הוא חפש בקרמל? אז אולי אני אחיב את זה טיפה, אני רואה שזה לא לכולם זה נהיר, אז כנראה לא דיברתי על זה במלוא התמונה. השאלה העצומה, מה גרם לשאול לחמול על הגג? מה שעדיין שמואל עוד לא יודע, אנחנו כבר יודעים, כי קראנו את הסיפור כמה פעמים, שמואל עוד לא יודע שהגג נשאר חי, כי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שום דבר, הוא רק אומר לו, הוא לא עשה את מה שאמרתי לו, ניחמתי. וכשאנחנו קראנו את הסיפור, אז כבר הבנו כבר קודם שהוא ויחמול שאול והעם על הגג, קודם שאול חמל על הגג, ואז העם חמל על הסחורה הטובה. אם המלך רוצה לקחת את הגג, אז אנשים, כל אחד יש לו איזה עניינים שלא לקחת. למה היה חשוב כל כך לשאול להשאיר את הגג חי? ומה הוא הולך לעשות איתו? כן, להראות שהוא המלך, וזאת הסיבה שהוא לא הורג אותו, כי מלך לא הורג מלך, כלל כזה שאני קורא לו אמנת גזר, שזה משהו אלילי. וב' היותר חזק, למה הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, או שמואל אחר כך אומר לשאול, כי מאסתיו ממלוך. יען, מאסת את דבר השם, ואם אסך ממלך. למה זה כל כך מאוס, מה שעשה פה שאול? מה זה שונה מכל עבירה רגילה שאדם אמרו לו לעשות ולא עשה? לא כל עבירה שאדם עושה זה נמאס בעיני השם. הוא מתגאה בזה. מה עוד הוא עושה? יש. משלי פרק וב. משלי פרק וב. נבזה ואינם נמאס. נכון מאוד. עכשיו אז דווקא הוא אומר, הצדיק הוא זה שמועס בנבזה. נכון? זה פרק תתוו, זה פרק של דמות הצדיק האולטימטיבי. כן, 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 זה מעניין מאוד. מעניין מאוד. צריך לחשוב על זה. הזכרתי משלי פרק וב, בסוף, מה כתוב שם? שש הן השנה השם ושבע תועבת ליבו. זה ביטויים קיצוניים. כן? מה זה מאוס לעומת שנה השם ותועבת ליבו? עיניים רמות, לשון שקר, ידיים שופכות דם נקי. שימה, שישה דברים שהקדוש ברוך הוא שונא, והשביעי שזה תועבת ליבו. שקרנות. אפשר פה לסמן לשאול אי אלו דברים. ידיים שופכות דם נקי זה אחר כך, נכון? שהוא הרג את נוביר הכהנים. עיניים רמות הוא ענב. הלא אם קטון אתה בעיניך, אבל לפעמים כשאדם פועל מתוך ענוונתנות, זה למעשה עיניים רמות. תחת הענבה מסתתרת יוהרה. עיניים רמות, לשון שקר. כן, גם פה רואים לשון שקר. לא במזיד, אבל הוא מכחיש את האבון. הוא אומר, לא, מה אני עשיתי? לא, זה העם לקח. לב חורש מחשבות אבן, זה אין לנו דוגמה, אבל את רואה, מאס, מאוס, שנה, תאהב, תאוות ליבו, תאוות ליבו. מה?
על דוד, אבל
מוכר,
כאילו שהוא חורש מזימות על דוד.
כן, כן, אפשר לייחס, לא רוצה, יש לי מישהו אחר שאני מדביק לו את הפרק הזה, אז כבר לא פנוי לשאול. ולמה נתעכב על זה? כי למה זה באמת כל כך מאוס בעיני השם מה שעשה שאול? זה באמת שונה מכל עבירה. תשימו לב למה הוא הולך, א', זו מצווה מיוחדת שלו באמת, כך חז"ל אומרים, שהוא מצטווה באופן ישיר, אבל הדבר הכי מאוס בעיני השם, זה שמה שהילל הזקן אומר, השתמש בתגה חלף. הנה זה הדוגמה. מי שמשתמש בכתרה של תורה, יחלוף מן העולם. שאול משתמש בכתרה של תורה. הוא משתמש במצווה הזאת, שהיא שיא השיאים של המצוות, הקשה שבמצוות, אולי העצומה שבמצוות, שאתה עושה את זה לעצמך, אתה רוצח, שפל, איזה זכות יש לך להרוג נשים וילדים, עמלקים. מי הרשה לך? אז אם אתה עושה את זה לשם שמיים, השם נתן, השם לקח. יהיה שם השם מבורך. אבל אם אתה עושה את זה לעצמך, ותראו איפה רואים שהוא עושה את זה לעצמו? איפה רואים שהוא עושה את זה לעצמו? הנה מציב לו יד. איפה הוא מציב לו יד? הדגש על המילה לא. מציב לו יד. הרי בקרמל, כן, תכף נדבר על זה. למה הוא שם שם יד? מה זה המשמעות של היד ששאול עושה לעצמו? והפסוק צובח בספר שמות עד לב השמיים, כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק. יד על כסיה מציב לו יד. כל העניין של עמלק זה נקיות הדעת המדויק ביותר. עם ישראל קיים לשמו של הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא משלשל אותנו לעומקי התהומות לחלות את עמלק, שהוא עם הפוך מעם ישראל. פעם עוד נרחיב את הדיבור, מה ההבדל המהותי, ולמה הקדוש ברוך הוא הטיל עלינו את המצווה הזאת. אבל זה לא חשוב לנו כרגע. שאול משתמש במצווה להוכיח את מלכותו. במה הוא מוכיח את מלכותו? נעזר רגע ברמב״ם, בדברי חז"ל. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. ראשונה להמליך מלך, שנייה להחריד זרעו של עמלק, שלישית בית הבחירה. וזה הסדר, אומר הרמב״ם, כך הסדר. קודם מלך, אחרי זה עמלק. אז אם אני נשלחתי להיות המלך, מה משמעות הדבר? מה, אם אני נשלחתי, סליחה, כבר עניתי את התשובה. אם אני נשלחתי למחות עמלק, ואומר שמי ששלח אותי, אומר שאני המלך האמיתי, ואתה מזויף. על מי הוא מצביע, אתה מזויף? נבל הכרמלי. עכשיו, מה הקשר? תגידו, איך הקשר? אז בואו נראה לכם. תנ"ך הרי אוהב להשתמש בביטויים של עצמו. והתנ"ך מעניק תארים ללא פסיכומטרי וללא לימודים אקדמיים. בן בליעל לא צריך ללמוד באוניברסיטה, אפשר לקבל את זה באופן אישי. בעמל, ביגיעה אישית קוראים לזה. והתנ"ך לא מחלק את הביטוי הזה בן בליעל לכל עובר ושב. יש לנו כמה כאלה בהיסטוריה. העדים שלוקחת איזבל, יקחו בני בליעל, יעידו על נבות הישראלי, שהוא עשה כך, קילל את המלך, וקח לו את השדה, נארגן לך את השדה שלו. שיטות איזבל ועוזריה, בן בליעל, בני בליעל, שקרנים, מוכנים בשביל כסף להרוג אדם, בני בליעל. בן בליעול, כאילו. אדם שהוא נטול מוסריות, דואג רק לעצמו, אכפת לו רק מעצמו.
אז זה בעצם, זה מתאים לשקר.
נכון מאוד, שקר.
זה מאפיין את כל מי שאפשר
להגיד. מה? את בני אלי, מה רצית? רצית להוסיף משהו? מה? בני אלי, נכון? כתוב, בני בליעל לא ידעו את השם. בני בליעל לא ידעו את השם. איזה מאמץ צריך לעשות כדי להגיע למדרגה הזאת. ונבל הכרמלי, שהוא איש במעון, ומעשהו בכרמל. הכרמל. הוא העבדים שלו אומרים מהר לאביגייל, תלכי מהר מול דוד, פרק כ"ה, אנחנו נציץ שם על כמה הערות קטנות, דברי, תלכי, תעשי משהו, כי הוא בן בליעל מלדבר עמו. העבדים שלו אומרים עליו, אגב, אשתו מכירה אותו, לא צריכה את העבדים שלה שיגידו לה, שהיא אומרת לדוד, נבל הוא ונבלה עמו. כן, הביטוי הקלאסי, כי שמו כן הוא, מה שקוראים לו, ככה הוא גם מתנהג, זה שמור לנבל הכרמלי. נבל הוא נבלה עמו. וכשמסתכלים על זה, הוא בן בליעל מלדבר עמו. הכי קרוב לתקופה שיש לנו בן בליעל כלשהו, זה בפרק י'. אחרי שממליכים את שאול, כתוב שם כך, בשמואל א' פרק י'. בסך הכל, אנחנו מסתכלים על הפרקים, 4.5 פרקים לפני. זה לא הרבה, זה לא ממזמן. גם מבחינת השנים זה כנראה לא ממזמן, זה כנראה תוך שנתיים. תוך שנתיים. ובפרק י' פסוק, בסוף סוף, סוף פרק י' כתוב פסוק כ"ה, וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, ויכתוב בספר, וינח לפני אדוני. וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. אתם שמים לב? הם לא רצו ללכת הביתה. היה צריך לשלח אותם. נגמר טקס המלכת המלך. יש לנו מלך. לא מקובל עליהם. זה נראה להם לא מתאים. מה זה הדבר הזה? הוא נמלוך. זה טעות. אני הייתי צריך להיות המלך. כל אחד אומר על עצמו. אז צריך לשלוח אותם הביתה בכוח. לשלח אותם. וישלח שמואל את כל העם איש לביתו, וגם שאול הלך לביתו. אתה לא צריך ללכת הביתה, אתה צריך למלוך. טעות. דיברנו על זה בזמנו. וילכו עמו, גבעתה, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. הנה ההבדל, הניגוד של הבן בליעל, זה אדם שנגע אלוקים בליבו. יש לו עירת אלוקים, יש בו איזו מוטיבציה, נכונות, מקבל איזה, כן, בדיוק. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? יקמו את האף. מבינים שהבן בליעל, הבני בליעל שנמצאים פה, עומד בראשם נבל הכרמלי. תכף ננסה להבין למה. למה דווקא הוא? אז קודם כל, בן בליעל, בן בליעל, זה מתאים לנו. אביהם של כל הבני בליעל. ויבזוהו, ויבזוהו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמח. חריש. מה זה ויהי כמחריש? עשה עצמו כלא שומע, אבל נכנס לו בליבו כארס. הוא שמע היטב. יבוא יום והוא מתחשבן עם הבן בליעל הזה. למה נבל הכרמלי הוא הבן בליעל הזה, שבז לשאול ורוצה פה את כל העניין? אז בשביל זה צריך להעמיק ולראות את הסיפור של אביגיל, דוד ונבל הכרמלי. בשמואל א' פרק כ"ה. בואו נדלג לשם לרגע. וזאת השם, כשנגיע לשמואל א', נלמד את זה עוד פעם, כי כבר נשכח. פרק כ"ה. והשאלה הגדולה שעולה פה, זה למה דוד לקח את זה כל כך קשה? אם כל אדם שלא מקבל משכורת בזמן, או בכלל לא מקבל משכורת, ניצלו אותו, נשלו אותו, הוא יעשה מה שדוד עשה, אוי ואבוי למדינת ישראל. מה נעשה? מה נעשה? אז נכון שלצערנו הרב, אנשים הורגים אחד את השני על 5 שקל של חנייה, ועוד דברים כאלה, כיסא נוח בחוף הים, ועוד שטויות של כלב נבח על כלב. אבל בכל זאת, זה משהו קיצוני ביותר. איך דוד רוצה להשחית את כל ביתו, של נבל הכרמלי, שגם אביגיל לא הייתה ניצלת אלמלא חוכמתה והעיתוי המדויק שהגיע, על זה שהוא לא משלם לו משכורת, כאילו מה קרה? אז אנחנו מבינים מיד שזה לא עניין המשכורת, זה לא התשלום, אלא יש פה עניין אחר לגמרי. ומה הפרופיל של נבל הכרמלי? מה הוא בעצם עשה? עכשיו שימו לב, יש שני פרטים מעניינים. אחד, שברגע שמסופר לנו שמת שמואל, וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל ויספדו לו, ויקברוהו בביתו ברמה, ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. זאת אומרת, מין הפסקה במרדפים, כולם בהלם, שמואל הנביא מת. עוצרים את הכל, או משתתפים בלוויה, אבל דוד לא מתרגש מהעובדה שהיה פה איזה רגע שעזבו אותו ולא רדפו אחריו, כי יש לוויה של הרב הצדיק, שמואל הנביא. הוא מיד מבין שיעברו הזמן והחיים יחזרו לשגרה. אז הוא בורח למדבר פרן. ואיש במעון ומעשהו בקרמל, ויקום דוד וירד המדבר, ואיש גדול מאוד, ולא צון 3,000 ואלף עיזים, זה באמת עדר גדול. והאיש גדול מאוד ולא צון 1,000, והיא בגזוז את צונו בקרמל. כן, עיקר עבודתו בקרמל. אמנם הוא תושב מעון, אבל עבודתו בקרמל, הוא הולך אחר עושרו. יש פה משהו סמלי, כאילו. עד כדי כך שהמדרש אומר, שלמה הוא חשב, טוב, אולי נגיד זה בהמשך. כאילו, כל עשיר חושב את עצמו מלך. כן, יש כזה פתגם. כל עשיר חושב את עצמו מלך. ושם האיש נבל, ושם אשתו, אביגייל, והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים, והוא חליבי. שואלים העולם, סוף סוף התנך מתאר אישה לא רק איך היא נראית, אלא גם שהיא חכמה, טובת שכל. אז אם היא טובת שכל, איך התחתנה עם הנבל הזה? אז תמיד צועקים, הוא שילם 5 גמלים לאבא שלה וקנה אותה. אין דבר כזה, אנחנו לא בדואים. מעולם לא היינו בדואים. אין אישה מתקדשת אלא לרצונה. אז איך היא שהיא טובת שכל, רצתה את הנבל הזה? אז נכון, אני הרבה עוסק בשיעורי זוגיות ועיסוקיי היומיומיים. אז היא תגיד, כן, עשיתי טעות, לפעמים קורה טעויות. עושים טעויות לפעמים. הוא עשה עליי רושם. אבל איזה רושם הוא יכול לעשות? מה, הרי בשביל מה יוצאים? אין עיקר אדם אלא בכיסו, כוסו וכעסו. קמצן, לא נותן דוד סתם מזכורת. כוסו הוא משתקר, נכון? היא חיכתה שיפוג ינו. וכעסו, הכל רואים עליו. הוא ניכר, אני חושב שעלה המשפט הזה שחזר אמרו, אל אדם ניכר אלא בכיסו, כוסו וכעסו, נבל הוא הדמות, הוא גזר את המשפט הזה, שממנו רואים. ואת כל הסימנים יש. אין ספק, היא יצאה איתו לבית מרזח פעם אחת, או משהו, תשקיע אותו קצת, היה פסח, היה זה, היא ראתה אותו. ואם לא, אז מה זה הפזיזה? אז איך היא אישה חכמה? אישה חכמה, בודקת, שהבחור שיוצאת איתו הוא ראוי. יש פה משהו אחר לגמרי, שמסביר למה דוד הגיב אליו בקיצוניות, ולמה אביגיל נפלה בפח. שני הקצוות. וגם רואים את ההתנהגות של אביגיל, שהיא, איך שהיא מבינה את הטעות, וכנראה די מהר היא הבינה עם מי יש לה עסק, היא עוברת לדוד. על זה חזל קצת ביקורתי עם עליה, שיש צריך לחכות 3 חודשים, מה את כבר עוברת לדוד? רק הוא מת וכבר את עוברת לדוד. היא אפילו עוד אומרת את זה לדוד לפני שהוא מת. תזכור אותי, אחרי שהשם יתנקם בו, תזכור אותי ותיקח אותי לאישה, במילים פשוטות. קצת נראה overacting, קצת eagerness קוראו לזה באנגלית, כן? יותר מדי להוטה להיות מלכה, מה הסיפור? וכשבוחנים את זה לעומק, רואים, זה מה שהפיל אותו בפח. למה דוד כל כך כועס עליו? הוא רואה בו מורד במלכות. ואביגיל מבינה די מהר שיש לה עסק עם נוכל, שדי בלבל את זה, הוא הציג את עצמו בצורה מעוותת, ותראו איך אנחנו רואים את זה, מה בעצם כל העניין הזה של נבל, משפט אחד שאומר הפסוק, שאביגיל בא להודיע לו, מה היא עשתה, שהיא הצילה אותו, פסוק למדווה, ותבוא אביגיל אל נבל והנה לו בביתו, משתה בביתו כמשתה המלך. התנך לא מחלק סתם תארים להרומם את המשתאות שאנשים עושים. זאת אומרת, הוא חושב את עצמו מלך. כן? וכאן אומר המדרש בירושלמי, מובא, אמר נבל, לית תבין מיני למשרה על ישראל. כן? אין טוב ממני למלוך על ישראל. ענווה גדולה. ואביגיל מהר מאוד מבינה שהוא רמאי, שכששמואל ממליך את שאול, היא באה אליו הביתה ואומרת, אבל לא אמרת שאתה צריך להיות המלך. הוא אומר לו, ודאי, שמואל זה נביא שקר. הכיצד תגיד כזה דבר? היא אומרת לו. והראיה שהוא ממליך אדם, לא משבט יהודה בכלל. אני צריך להיות משם מלך. ואז שנודע לאביגיל שדוד הומלך, ואיך היא יודעת את זה? הרי, אז תגידו, אולי דרך הרדיפות של שאול, זה התפרסם. בהתחלה זה היה נסתר הרי, אפילו שאול לעבדיו לא גילה. אבל אחר כך הוא דיבר על זה בגלוי, וחוץ מזה היא נביאה. היא 1 מ7 נביאות. ואז היא באה ואומרת לו, ודוד שהוא משבט יהודה, אז הוא אומר לה, אבל הוא ממואב, הוא בכלל פסול לבוא בקהל. בסדר? והוא שומר על פרופיל נמוך. נבל שומר על פרופיל נמוך. כי שמואל חי. אבל ברגע ששמואל מת, הנבל פותח את פיו. וזה מתחיל להיות מציק. ופה ברגע הזה, דוד נפגש איתו, נפגשים הוא ודוד, דוד שומר לו על הצאן, בא לבקש מזכורת, ותראו את המשפט שאומר, בזה נסיים, נמשיך בשיעור הבא. מי דוד ומי בן ישי? רבים העבדים המתפרצים על יד אדונם. מי זה אדונם? אדוניהם? הוא. ומי זה העבדים? דוד ושאול. כי הרי אם הוא חושב שהוא צריך להיות המלך, אז זה נכון גם לגבי שאול. ודוד עושה דבר מדהים. ותכף תבינו מה, איך אביגיל עוצרת אותו. לא, לא להרחיב פה את כל הדיבור, אלא רק... דוד אומר, לשווא שמרתי את של זה. זאת אומרת, עד עכשיו דוד התעקש לא לקחת את המלוכה לעצמו. למרות שהוא ידע שהוא מלך, הוא ידע ששאול פותר, הוא לא נוגע בשאול. אני לא המלכתי אותו, אני לא מסלק אותו. אבל בשביל הנבל הזה, דוד לוקח את המלוכה והולך לדון אותו כמורד במלכות שלו. ואז אביגיל אומרת לו, עצור, אתה עוד לא מלך, אבא שאול קיים. מצילה אותו מלבוא בדמים. נשאיר את זה קצת כמתח לשיעור הבא, איך זה עכשיו מתקשר ליד שהציב שאול. הנה מציב לו יד. עצור כאן.